עסקנו בנושא של פגישות שידוכים. פגישות כדי ללבן ולדעת לבנות בית. אני ניסיתי בסדרה הזאת לנסות להציל, לתקן כמה טעויות יסוד, לתת כיוונים בסיסיים שהם יבואו בתור הנחיה, בתור עזרה לאנשים שרוצים להצליח בתהליך הזה. יש, אני אומר לתועלת הציבור, יש סדרה קודמת שלי באינטרנט שניגשתי בגישה קצת אחרת מבחינת סדר השיעורים. הדברים משלימים אחד את השני, הופי שיש דברים שחזרת אליהם. הפעם, לקראת סיום הסדרה, כדי לעשות סדר בחשיבה, בהבנה של כל הנושא, אחרי שהדגשתי נושא יסוד, אנחנו בשיעור הזה נעשה סדר בכמה דברים קטנים שחלק מהם הזכרנו בדרך אגב, חלק עוד לא הזכרנו, שנותנים תמונה יותר מפורטת לגבי מה קורה בפגישות, מה קורה בתהליך. הכל בנוי על היסוד שאמרתי גם עכשיו בהתחלה. אין כאן חוויה, אין כאן בילוי. יכולה להיות חוויה, בדרך אגב, אבל דווקא צריך להיזהר, כי החוויה יכולה לטשטש, יכולה לבלבל. אם החוויה בנויה על זה שאנחנו רואים בצורה בהירה מה המטרות שלנו, אז לקראת סיום, לקראת הגמר של ההחלטה, החוויה יכולה להיות חיובית. לא חייבים שתהיה חוויה גדולה, מטלטלת. זה לא העיקר. אז אנחנו כאן, על פי ההבנה הזאת, חוזרים לנסות למצוא התאמה. זאת המשימה שלנו. לראות האם האיש הזה והאישה הזאת, האם אני והיא, או אני והוא, מתאימים. כמובן, שההתאמה הזאת בנויה על הרבה גורמים שדיברנו עליהם. אבל היא בנויה גם על יסוד אחד מרכזי, שהזכרנו אותו בקיצור בסוף השיעור הקודם, אני רוצה לחזור ולהדגיש את העניין. התאמה פירושה שאני מתאים לה, לדוגמה, ולכן היא מתאימה לי. היא מתאימה לי כי זה אני. מה אני מתכוון? שלא. הרבה מאוד אנשים ונשים מחפשים משהו מעליהם, מחפשים משהו שאין בהם, מחפשים, טוענים בטעות שיש עיקרון של השלמה, מחפשים את ההשלמה שלהם. הדבר הזה מביא לטעויות חמורות. אתה לא משלים חיסרון שלך על ידי בן או בת זוג. אתה תשאר עם החיסרון. נכון, שזה לפעמים נוח. אני לא טוב בזה וזה, לא יודע לספר בדיחות, אשתי כן יודעת לספר בדיחות. טוב, נהיה בחברה בדיוק באיזה מסיבה, היא תספר בדיחות במקומי. אני עדיין אגיש שחסר לי משהו. אבל זה לא הבדל גדול בין שני אנשים, שאחד יודע לספר בדיחות, השני לא. לא קרה שום דבר, כפי שאמרנו שבענייני סגנון תמיד יש הבדלים, גם אז בודקים כמה שיותר שתהיה התאמה. שיהיו כמה שפחות הבדלים. אבל אם בא בן אדם ואומר, אני חסר ביטחון, אני רוצה להתחתן עם מישהו שיש לו ביטחון עצמי גדול, אתה מדבר כאן על שני אנשים הפוכים באישיותם, זאת לא השלמה, זה ניגוד, זאת התנגשות, זה שוני, וזה מתכון מאוד לא טוב לזוגיות. אדם, כדי להבין את הדבר הזה, צריך להבין איפה הוא עומד. טעות מאוד שכיחה, שעושים את הדבר הזה לא באישיות, אלא בשמירת מצוות. בא בן אדם ואומר לי, בא בחור, כן, זה קורה מזמן לזמן, בא בחור ואומר לי, אני מאוד רוצה להקפיד יותר שמירת מצוות, אבל אני כרגע לא שם. אבל פגש לי בחורה שהיא בדיוק מה שאני רוצה להיות. עכשיו, יש לך בעיה, אדוני. אם אתה תבוא ותכריז בפניה שאתה מזדהה עם כל מה שהיא מזדהה, ואחר כך תתחתנו, ואתה לא עומד בזה, אתה, בוא נגיד את זה בכל החריפות שצריך פה, אתה רימית אותה. אתה הצגת מצג שווא. אתה תגיד, התכוונתי ורציתי, אבל אתה לא שם. אם אתה תבוא ותגיד לה, תראי, אני מאוד רוצה להתקדם, אני מאוד רוצה להיות כמו שאת רוצה, אתה נותן לה תמונה אמיתית, ויכול להיות, וזכותה, להגיד, לא, אני רוצה מישהו שהוא עכשיו איפה שאני נמצא. לא שהוא יהיה בעוד כך וכך זמן. אין לנו נבואה, אי אפשר לדעת מה יקרה. זה מגיע לשיא שלפעמים בא בן אדם ואומר, פגשתי בחורה חילונית, נהדרת, מצוינת, אולי כדאי שאני אתחתן איתה והיא תחזור בתשובה. רגע, היא עכשיו חזרה בתשובה? לא? אז אתה מתחתן עם בחורה חילונית. מה יהיה בהמשך? רק הקדוש ברוך הוא יודע. אתה לא יודע. אתה קובע את העתיד שלך. את העתיד של הילדים שלך. לא עושים דבר כזה. לא בונים על משהו שלא קיים עכשיו. אבל כבאותה מידה שאתה לא בונה על משהו שלא קיים עכשיו אצל השני, אתה לא בונה על משהו שלא קיים עכשיו אצלך. יש לך ספקות? תציג את הספקות. אבל קודם, תבדוק את עצמך, איפה אתה בכלל בעולם? מה אתה רוצה לעשות? מה אתה יודע? מה אתה מסוגל? בא בן אדם ואומר, אני כועס. קשה לי להתגבר על הדבר הזה. אתה יודע מה אני אגיד לו? אל תתחתן. זה לא יכול להתחתן. אתה יודע מה תעשה בתוך המשפחה עם חוסר שליטה על הכעס? אחת הבעיות הגדולות ביותר שיכולות להיות. אז מה אני אעשה? אני כבר בגיל של נישואין, נכון? לך דחוף למישהו שיכול לעזור לך לפתור את הבעיה, תתחיל לעבוד, לא אומר שתעמוד שנים בלי להתחתן, תעבוד כמה חודשים, תקבל אישור מאדם שאתה עובד בהנחייתו, שאתה באמת מתקדם, אתה מתחיל לפחות לפתור את הבעיה, עכשיו אתה יכול להציג את עצמך בפני בחורה, להגיד, יש לי בעיה כזאת וכזאת, אבל אני עובד עליה, אני מטפל בה, אני משתדל, אז היא יודעת שאתה לא מושלם, אבל היא יודעת שאתה בדרך, בכיוון מסוים, ואתה משקיע בזה עבודה רצינית. וכך גם לגבי דברים אחרים. או שאדם ויתר לגמרי. אם אדם ויתר לגמרי על תיקון מידת הכעס, קודם כל זה איסור, שנית, יש לו בעיה גדולה בנישואין. אבל אם אדם בא ואומר, אני רציתי להיות, כך דוגמה נוטרלית, רציתי להיות פרופסור באוניברסיטה, עכשיו אני רואה שאני אהיה רק מורה בתיכון. לא, אז מה קרה? מורה בתיכון זה דבר שלילי? דבר חיובי מאוד? אתה תציג את עצמך, תכיר את עצמך ותציג את עצמך בצורה אמיתית. למה? אם לא תציג את עצמך, או שאתה מציג את עצמך בצורה לא אמיתית, אתה מרמה, או שאשתך תגלה את זה אחר כך. אתה תתחתן איתה, היא תגלה יותר מדי מאוחר, אתה יוצר כאן מתח מתחילת חיי הנישואין, אתה יוצר כאן בעיה של התמודדות, לך לא נעים, לה לא נעים. לכן כמובן בצד השני, הקטתי לשון זכר, כל הדברים כאן הם נכונים לשני הצדדים. עכשיו זה נכון בדברים גדולים, זה נכון גם בדברים קטנים. אתה רוצה להקים בית שבנוי על תורה ומצוות, כך צריך להיות. אתה הולך להתפלל ערבית לפני הפגישות, באמצע הפגישות, לא מומלץ, או שבכלל שכחת ערבית או התפללת ביחידות בחדר אחרי הפגישה, כשחזרת בשתיים לפנות בוקר. אם אתה לא מתחיל לעבוד עכשיו, מה אתה עושה אחר כך? חיי נישואין עם עבודה. עבודה רצינית, עבודה מאומצת. גם הזוג הכי מושלם, הכי טוב, הכי תואם, חייבים להשקיע הרבה מאוד עבודה. תתחיל עכשיו בעבודה. זה נוגע לנושא שדיברנו עכשיו. איך אתה רואה את עצמך, איך אתה מביא את עצמך לפגישות. כל הנושא של פגישות מהווה שיקוף של עצמך לתוך הזירה הבין אישית, בינך לבינה. ונושא העבודה שייך גם לצורה החיצונית של הפגישות. עם כל מה שאמרנו בשבוע שעבר, שהאדם מחפש את הפנימיות, הוא מחפש את האישיות, הוא לא מחפש את הצורה החיצונית, כפי שהדגשנו שבוע שעבר, אנחנו לא מזרזלים בצורה החיצונית. אתה בא לפגישה עם בחורה, אתה צריך להתרגל, להתייחס אליה. מה זה להתייחס? בלי שאני מתייחס. לא, אתה מדבר, אתה רוצה שישמעו אותך. כבר בעיה. אדם אחר יותר עדין. הוא שואל, מה יש לך להגיד? מבקש ממנו תגובות. אבל צריך את הנימוס ההתחלתי, צריך את ההתחשבות בקביעת הזמן של הפגישה, צריך את תשומת לב בחזרה הביתה. כל הדברים האלה הם אומנם חיצוניים, אבל הם חלק מהעבודה. לכל הבחורים פה אני מודיע, אחד הדברים שאיש צריך ללמוד כשהוא מתחתן, זה שאישה צריכה יותר תשומת לב, יותר יחס, ממה שרוב האנשים מצפים ונותנים באופן טבעי. אדם שרוצה חיי נישואין טובים וחיוביים, חייב ללמוד לתת לאשתו תשומת לב ויחס. וזה לא בא באופן טבעי. אנשים אומרים, אני לא מרגיש, אני לא בא לי, זה לא אני. כל זה לא שייך. זה לא אתה, זה אותי. אישה בזה שונה מאיש, מגיע לה, זה טבעי אצלה, צריך לתת לה, והאיש צריך להתרגל, להשתנות קצת בנושא הזה. טוב, שמענו שאנחנו עוברים על כמה נושאים, עושים סדר. זה הדבר הראשון. קצת חזרה על שבוע שעבר, אבל יותר, אני מקווה, מיקדנו את הנושא. דבר שני, הפגישות אמורות לבדוק התאמה. כפי כל המסלול שהלכנו בו מתחילת הסדרה הזאת, אדם בודק דבר ענייני, בלי סערת רגשות. יש הרבה מאוד יהודים טובים, דבר מאוד מקובל, שכשנפגשים, מתחילים מרתון של פגישות. באים יום ראשון בערב או מוצאי שבת, נפגשים, נניח עכשיו יוצאת השבת ב-5 ומשהו, מתחילים להיפגש ב7:00, גומרים ב2:00 בבוקר. 7 שעות פגישה דיבור. אם אתם תשבו 7 שעות עם חבר שלכם, ורק תדברו, יש סיכוי טוב שתצאו מזה מטושטשים לגמרי. לא תזכרו חצי ממה שדיברתם, איזה חצי? 90% ממה שדיברתם כבר לא תזכרו. אבל מה עושים זוגות? נפגשים ככה במוצאי שבת, אחר כך נפגשים ככה ביום ראשון בלילה, עוד 6-7 שעות. טוב, יום שני בדיוק יש איזו חתונה או משהו, עושים הפסקה, או שנפגשים אחרי החתונה. עושים הפסקה, מדברים רק בטלפון. ככה 4-5 פגישות בשבוע. מי שחושב שאחרי שבוע כזה הוא יודע מה אומר השכל שלו, מה אומר הרגש שלו, מה באמת היחסים בינו לבין הבחורה הזאת, פשוט לא מבין מה הוא עשה. הוא טועה לחלוטין. אינטנסיביות כזאת של פגישות לא עוזרת לבדוק התאמה, היא עוזרת לטשטש. צריך זמן להקל, צריך זמן לחשוב, צריך פגישה שבה בודקים כמה נושאים, מדברים עליהם, לא מדברים ומדברים 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 בלי סוף ובלי גבול. אם נעים לכם, נכנסתם לנושא שהוא חשוב, אתם מרגישים שאתם מתקדמים בו, בסדר. אם חבר'ה צעירים לא עייפים מדי, יכולים להמשיך אפילו לא עד 2 אלא עד לבוקר, אין בזה איסור. צריך לשים לב לנושא הלכתי, נדבר על זה עוד מעט. אבל תשימו לב שהפגישות לא תגרומנה לטשטוש. הדבר הזה פשוט נובע מכל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל אנשים לא שמים לב. זה נהפך לאוטומטי, לטבעי, לנורמלי, עד כדי כך שאם הבחור לא יתלפן לבחורה בכל יום שהם לא נפגשים, היא תרגיש שהוא מזניח אותה, שהוא לא מספיק אכפת. יש לי חידוש בשבילכם. בזמני, אני זוכר מחברים שלי שנפגשו, היו זוגות שהיו נפגשים פעמיים, מקסימום 3 פעמים בשבוע, באמצע בכלל לא היו מדברים בטלפונים. למה? טלפון סלולרי לא היה מצוי. לאן תתקשר? תתקשר לבית של ההורים שלה? לא נעים. מה, היא תשב בבית של ההורים שלה שעה בטלפון, תדבר עם מישהו, תחילים, לשאול, מה קורה, וזה. לא, היא מעדיפה לחכות עד לפגישה הבאה. מקסימום, מרימים טלפון קצר כדי לתאם בדיוק איפה נפגשים, מתי נפגשים, כמה פרטים טכניים. יש הרבה קלקולים שהסלולרי, יש הדברים חיוביים בסלולרי. יש הרבה קלקולים שהסלולרי הביא לנו, לדעתי זה אחד מהם. התלות הזאת כאילו שכדי לתת תשומת לב צריך יום יום להביא, אם אתה כבר מאורס. זה עניין אחר. בעזרת השם נדבר על זה בהמשך, אני רוצה אחרי שאנחנו מסיימים את נושא השידוכים עצמם, הפגישות עצמן, לדבר על התקופה שאחר כך. אבל לפני שאנחנו מגיעים לנושא של זוגיות בחיי נישואים. אבל עכשיו, אתם לא נשואים. אתם לא מורסים. אתם אפילו לא עם החלטה שאתם הולכים להיות זוג. אתם צריכים כל יום לשמוע כל אחד מה השני עשה? עכשיו, כמובן, אל תעשו את זה באופן חד צדדי. בחור יבוא ויגיד לבחורה, תשמעי, אני נגד טלפון עם יום יומי. היא תיפגע. צריך להסביר, צריך לתאם, כי זה היום נהפך לדבר נורמלי. אבל תיזהרו, כי הדבר הזה שנראה לכם כאילו נורמלי, מטשטש לכם את יכולת ההחלטה. אבל הטלפון היומי מטשטש פחות מהשיחה של 7 שעות ברצף שמגיעה יום אחרי יום, 4 ימים רצוף. בן אדם כבר בכלל חצי מטושטש מעייפות, אם יש לו יום מלא ועוד מדבר כל הלילה. האינטנסיביות של הפגישה בינו לבינה לא נותנת לו, כפי שאמרתי, זמן לחשוב, לא נותנת לו זמן לנשום. יש עוד דבר שעלול לקרות. יש מי שלא יודע, כולם באמת יודעים, אבל לא כולם שמים לב לזה. יש משיכה טבעית בין איש לאישה. בין איזה איש לאיזו אישה? בין כל איש לכל אישה. אם אתם תשבו ותדברו 7 שעות עם מישהי שלא מתאימה לכם, אף על פי כן אתם תתחילו להגיש משיכה רגשית. ככה פסיכולוגיה אנושית עובדת. תתחילו לשבת ולדבר 7 שעות עם סבתא, לא סבתא שלכם, סבתא של מישהו אחר. אישה נשואה עם נכדים, תתחילו להגיש קשר רגשי. לא, כמובן, אתה לא רוצה להתחתן איתה. אבל הרגש הולך ומתפתח בצורה כזאת. אם אתם יוצרים עם מישהי מציאות שאתם כופים על הרגש, זה מה שלמעשה קורה פה, אתם כופים על הרגש להתפתח, בצורה לא טבעית, כי אתם לא יודעים אם באמת אתם מתאימים. פשוט דיברתם, והייתם ביחד עוד ועוד ועוד. אתם לא עוזרים לבדוק התאמה, אלא בדיוק הפוך. קחו את הפגישות קצת יותר במתינות. לא חייבים להיפגש כל יום. מי שיפגש פעמיים בשבוע יקבל ממני צלש. אני לא מתנגד לי יותר מזה. אבל צריך לקחת את הדברים בצורה לא מוגזמת, להרגיש שאתם יכולים לבדוק את הדברים, להרגיש שאתם יכולים לנשום באמצע, לחשוב באמצע, לשקול באמצע, ואז לחזור ולבדוק עוד נושאים. כמו שאמרתי בכל הסדרה, זה לא חקירה, אבל זאת בדיקה הדדית. מעלים נושאים, מדברים עליהם, בונים, וחוץ מזה אפשר קצת לפטפט על מה עשיתם היום ומה קורה ומה נשמע, אבל לא להפוך את הפטפוטים ואת השיחות החופשיות לעיקר הערב. בסדר? הנושא הזה מובן? זה הנושא השני. לא להיכנס ללחץ בפגישות. נושא נוסף. כפי שאמרתי לפני רגע, הפסיכולוגיה האנושית יוצרת מצב שכל בחור וכל בחורה, כל איש וכל אישה שנפגשים ויוצרים מצב של קשר, זה משפיע על הרגש. קל וחומר הם יוצרים מצב רומנטי, כפי שזה נקרא. תרחמו על עצמכם ואנא מכם, תנהגו לפי ההלכה. יש הלכות בדברים האלה. יש הלכה שקוראים לה איסור ייחוד. איסור ייחוד פירוש הדבר שאיש ואישה לא נמצאים לבד, חוץ מזוגות נשואים כמובן, לא נמצאים לבד. מה זה לבד? אתם הרי רוצים לדבר בצורה נעימה, לא שאנשים אחרים ישמעו. ודאי, לא אמרתי לשבת בתחנת אוטובוס עם 20 אנשים מסביב ולדבר. אפשר, עם מזג האוויר יפה, לקחת, כן, לא עכשיו בחורף, אבל בקיץ, לדוגמה, לשבת על ספסל. בגן הציבורי יש המון אנשים, רואים אתכם. נכון, אבל אף אחד לא שומע אתכם. אתם יושבים על ספסל בקצה, יכולים לדבר בחופשיות. אבל אם אתם הולכים למקום שאנשים אחרים לא מסתובבים, אתם גם עוברים על האיסור, גם עוברים על ההלכה, איסור ייחוד, וגם יוצרים לעצמכם בעיה. כי אתם יוצרים בכפייה, בהכרח, רגשות. אתם נמצאים ביחד, במקום שאין אף אחד. זה יוצא קשר רגשי. אותו הדבר, כפי שמתייחס למה שאמרתי בהתחלה, אני אמרתי לפני כמה שיעורים, שיש מצבים שאנחנו דווקא מעודדים את צמיחת הרגש. זה נכון. אבל רק אחרי שהבדיקה השכלית הגיעה למצב שאתם בטוחים שזה מתאים. וגם אז, כמובן, נזהרים בהלכה, הלכות ייחוד, קל וחומר, הלכות נגיעה שאסור לגעת, כדאי ללמוד את ההלכות, מי שלא יודע אותם, הכרחי ללמוד את ההלכות. אז שוב, אני חוזר ואומר מה שפתחתי ואמרתי, תרחמו על עצמכם. מי שלא מקיים פה את ההלכות, יכול למצוא את עצמו מתחתן עם מישהי שבכלל לא מתאימה לו. הוא כבר לא מבין שהיא לא מתאימה לו, הוא כבר לא אובייקטיבי. חוץ מעצם העניין שלעבור איסור ולהפר את ההלכה זה דבר שמשפיע ומשאיר רושם לכל החיים. מובן, אתה צריך לחזור בתשובה, יכול לחזור בתשובה, אבל אנחנו לא סומכים על החזרה בתשובה, כפי שאומרים חז"ל, כן? חס ושלום, מי שאומר אחטא ואשוב, אני אחטא אחר כך אני אחזור בתשובה. זה לא התשובה שהקדוש ברוך הוא התכוון אליה. טוב. כשאנחנו הולכים לבדוק התאמה, אני רוצה עכשיו להיכנס לפרט מרכזי מאוד חשוב. גם הזכרתי את העניין הזה בדרך אגב, אבל לא הסברתי אותו. בואו נניח שבפגישות הראשונות התברר שיש מטרות משותפות, סדרי החיים, סדרי העדיפויות של החיים, תואמים, בני הזוג מחפשים את אותו דבר, את אותו רעיון, את אותו כיוון. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מנסים לבדוק האם האישיות מתאימה. יכולים להיות שני בני אדם באותו כיוון חיים, אבל האישיות לא מתאימה. כל אחד יודע, בחור יודע, יש חברים שטוב לו איתם. יש אנשים שאולי הם הולכים איתי באותו כיוון, אבל לי לא נחמד כל כך איתם. אני מעדיף לא לבלות איתם הרבה זמן. לא שיש לי משהו נגדם. יכולים להיות אנשים טובים, אבל זה לא הסגנון שלי. חוץ מהשאלה הרגשית שכל אחד צריך להרגיש בפנים, בעצמו, איך בודקים התאמה באישיות? כשאנחנו מגיעים לשלב הזה, אחרי הפגישות הראשונות, צריכים לנסות לתכנן דברים במשותף. לא רק התכנון התיאורטי שדיברנו עליו, איך רוצים שהבית ייראה, שהמשפחה תתנהל, אלא נניח אנחנו הולכים לעשות דבר ביחד. איזה דבר? ועכשיו דיברתי על הלכות ייחוד. לא, אפשר ללכת לטייל בעיר. אין בעיית ייחוד. אפשר לתכנן כל מיני פעילויות שלא לוקחות אותנו מחוץ למעגל של החברה. יש מספיק דברים. מספיק דוגמאות, אנחנו מתכננים ביחד. עכשיו, עצם התכנון כבר מצביע על משהו. כששני אנשים מתכננים, מתברר שאחד מתכנן פרטי פרטים, רוצה את הכל לבדוק מראש, והשני לא אכפת לו. בואו ניכנס, נעשה, ואחר כך נסתדר. יש בזה הבדל גדול. ויש כל מיני גוונים. אדם אחד רוצה לעשות את הדברים דווקא בצורה שתשאיר מקום להפתעות, והשני לא אוהב הפתעות בכלל. אדם אחד רוצה להתחיל מוקדם ולהגיע כמה שיותר מהר לעיקר העניין, השני אוהב הרבה מאוד הקדמות. כל הדברים האלה הם הבדלים באישיות שייך לגביהם את אותו כלל שאמרתי קודם. אין שני בני אדם זהים. אין זוג שבדיוק מתנהגים באותה צורה. אבל חשוב מאוד להכיר ולדעת עד כמה ההבדלים האלה יכולים להפריע. תכננתם. עכשיו מתחילים לבצע. אחד הדברים העיקריים שמשנים אצל בני זוג זה הבדל בקצב. מה נקרא הבדל בקצב? יש איזה משל פשוט. תארו לעצמכם זוג הולך לטייר. הוא מתחיל, הוא היה בצנחנים, מתחיל ללכת, תוך דקה או שתיים משאיר אותה מאחורה. הוא אומר לה, בואי תתקדמי, תזדעזי קצת, אנחנו רוצים להספיק. היא אומרת לו, רגע, למה להזדרז? טוב לי ככה. בוא, אדרבה, תלך אתה יותר לאט. אם זה רק בטיול, לא נורא. הם ילמדו להסתדר, ילמדו ללכת באותו קצב. אבל אם זה בהרבה דברים, יש לנו כאן בעיה. קצב הוא דבר בסיסי מאוד בחיים. הקצב יכול להיות, כפי שאמרתי, כבר בשלב התכנון, יכולים להיות הבדלי קצב. בשלב הביצוע, קל וחומש יכולים להיות הבדלי קצב. אם אתם מגלים שכל הזמן אתם במצב של הבדלי קצב, יש לכם בעיה. מה אפשר לעשות עם הבעיה הזאת? אפשר לנסות לעבוד עליה, לפתור אותה. ואז כבר התחלתם לתכנן איך פותרים בעיות. חשוב מאוד. אם מצליחים, יכול להיות שאתם זוג. למה אני אומר יכולים? תלוי, כמה בעיות יש? כמה פעמים צריך להחליט? איזה אחוז מהזמן יש ביניכם חילוקי דעות? אבל לפחות למדתם איך לפתור בעיות. יצטרכו לעשות את זה הרבה אחרי הניסוי. אבל אם ניסיתם לפתור ולא הגעתם בכלל להסכמה, אז מה תעשו אחרי שתתחתנו? קורה לפעמים שבא אליי מישהו או מישהי אחרי הרבה פגישות יחסים, מתחילים להסביר הכל טוב והכל יפה חוץ מאיזושהי בעיה. לא יודעים אם הבעיה הזאת משנה או לא. בדרך כלל מדובר באיזושהי בעיה אידיאולוגית. הוא רוצה, הוא תומך באידיאולוגיה כזאת, היא תומכת באידיאולוגיה אחרת. משהו לגבי חינוך ילדים, לגבי משפחה, יכולים להיות כל מיני דברים, משהו מדאיג אותם. אני שומע, אני אומר, טוב, יש פה הבדל, אבל זה לא דבר שדווקא עליו חייבים להחליט שהזוג או לא זוג. אפשר גם להסתדר עם זה. אבל תוך כדי השיחה מתברר לי, שכשהם דיברו על ההבדל הזה, הוא כבר רוצה להחליט, והיא אומרת, תן לי זמן. היא רצה קדימה, והוא מפגר מאחורה. יש ביניהם הבדל קצב, לפעמים עצום. ואני שואל את מי ששואל אותי, רגע, מה עם ההבדל הזה? אתה שמת לב פה לאיזושהי נקודה אידיאולוגית, כל הדברים אתם מתאימים, רק איזושהי נקודה אחת מטרידה, ואם זה בסדר, אם הרב יפסוק שזה לא בעיה, אז מחר מתחדים. מה עם ההבדל ביניכם בקצב? לא שמנו לב. נכון, זה באמת, זה לא רק פה, זה גם בדברים אחרים. ואני הרגשתי לא טוב בכל מיני דברים, אבל חשבתי שזה שאני מרגיש לא טוב, זה סתם, זה ייפטר עם הזמן, זה אולי אני יותר מדי קפדן, אולי אני לא מבטר מספיק. אני אומר להם, לא, אתם עליתם פה על בעיה יסודית הרבה יותר מהשאלה האידיאולוגית שבאתי לשאול. זאת בעיה שתישאר איתכם עד 120 אם אתם מתחתנים. או שאתם לומדים עכשיו לפתור את זה ולשמוח אחד באישיות של השני. ולפעמים זה עולה, זה קורה וזה טוב. או שאתם לא זוג. אי אפשר לנהל כך את החיים. זו דוגמה מובהקת להבדל באישיות, שגם אם כל שאר הדברים טובים, הוא יכול ליצור מצב שאי אפשר לבנות זוגיות בצורה טובה. כמובן, די עבד, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, ואומרים לאנשים להשתדל ולהשתנות ולהתאמץ ולתקן את המידות, לא נכנסים מראש למצב שיש הבדלים גדולים. זה בדיקת הקצב. אם הבנתם מתוך הדוגמאות, בדיקת קצב בודקים בכל, למעשה. בודקים שקובעים פגישה, בודקים שנוסעים הביתה, בודקים ש... אבל לא צריך ללכת ולפרט את כל הדברים אחד אחרי השני. אם אתם לא מצליחים מספיק למקד את הדברים, להבין את הדברים מתוך פגישות רגילות, אז באמת מתכננים משהו לעשות יחד. הולכים ועושים. כשהולכים ועושים, הרבה פעמים הקצב יותר בולה. ואני לא מתכוון כמובן לקצב של הליכה, שהוא דבר קטן, אלא לכל הקצב של עשיית דברים בחיים. לפעמים אנשים מודעים לזה. בא בן אדם ואומר לי, אני טיפוס, אני תמיד מחליט מהר. אז לפחות את הקצב שלך אתה מכיר. עכשיו, מה הקצב שלה? לפעמים אנשים יכולים להשתלב בקצב שונה. אתה מחליט מהר, היא רוצה שמישהו אחר יחליט עבורה. זה מצריך בדיקה, זה מצריך תיאום, אבל זה אפשרי. אז בזה דיברנו על עוד נושא, כפי שאמרתי, נושא הקצב. בדיקת ההתאמה, קצב אישי, סגנון. בתוך כדי הדברים, הזכרתי פה עוד נקודה שהיא מאוד חשובה. ייעוץ. אנשים נורא נעלבים לפעמים, שאומרים להם, לך תתייעץ. טוב, אם אתה רוצה, אני אשאל את החבר שלו. רגע, החבר שלך נשוי? כן, נשוי. כמה זמן? שנה. אז הוא בעל ניסיון, באמת. באמת. מה בדיוק החבר שלך יוכל לעזור? אתה רוצה לדבר עם חבר כדי שתשתף מישהו, זה יעזור לך לחשוב וללבן? טוב מאוד, חבר הוא תמיד דבר טוב. אבל הרבה פעמים אתה צריך ייעוץ של אדם עם ניסיון, עם ניסיון רציני, שהוא יודע לתת לאחרים מהניסיון שלו. יש ברוך השם היום... יש יועצי נישואין רשמיים, יש יועצי נישואין לא רשמיים, יש רבנים שעוסקים בזה, יש מחנכים שעוסקים בזה. לא להתבייש. בעזרת השם, פעם הראשונה שאתם תתחתנו, זאת תהיה הפעם היחידה שאתם תתחתנו. גם אדם שיש לו כבר מאחריו כמה שנים של פגישות לקראת נישואין, הוא לא באמת מנוסה. הוא הרי לא יודע איך זה מצליח, עד עכשיו כל הפגישות שלו לא הצליחו. כל הניסיונות לא הצליחו, אחרת הוא לא היה בא לשאול, כי הוא היה נשוי כבר. חבר'ה, תכירו בכך שלא כל דבר בן אדם בא אליו באופן טבעי ויודע לבד מה לעשות. הגשת הטבעיות שלנו, אנחנו מחפשים את הטבע, דבר יפה מאוד. אבל כבר הזכרתי בשיעור הקודם, שדיברתי על האינטואיציה, שזה שאנשים חושבים שיש להם בפנים איזשהו מנגנון כזה בנוי, שהם יכולים להחליט החלטות, זו טעות שהיא גם מוכחת מהמציאות, גם מתוך התורה, זה פשוט לא נכון. ולכן אם האדם משלה את עצמו שהוא מחליט הכי טוב לבד, הוא עלול לגרום לעצמו נזק. כמובן, רק אתה מחליט. אף אחד לא יחליט עבורך, אף יועץ נישואין לא יגיד, טוב, תביא לי את הנתונים, אתה מתלבט, אני אחליט אם אתה מתחתן איתה או לא. אם תמצאו יועץ כזה, אל תתייעצו איתו. דברים יוצאים מן הכלל. קראתי פעם מקרה ש... הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הפעיל על בן אדם לחץ. שהתחתן דווקא עם... הוא כבר נפגש עם הבחורה, וזה היה די בסדר, והוא התלבט, אבל צבי עוד הפעיל עליו לחץ. בסדר, זה היה תמיד שהוא הכיר אישית, כי ידע מה טוב בשבילו, ידע שקשה לו להחליט, אז הלאה. עקרים יוצאים מן הכלל. יועץ נישואין אמיתי וטוב, לא מחליט בשביל מישהו נותן לו עצה. הוא עוזר לו להבין את התמונה. הוא עוזר לו להבין מה קורה לו. אדם בא ומספר, והנה, הוא נותן לו תמונה יותר מובנת בשבילו, כדי שהוא יוכל להחליט. לא שהיועץ יחליט עבור. יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אני... הרבה פעמים פגשתי דברים כאלה. נביא דוגמה, איפה שאנחנו עומדים, אנחנו ברוך השם עומדים פה במכון ביה, יש לנו הרבה חבר'ה שנקראים בעלי תשובה, הרבה פעמים קורה, מציעים לבחורה מבית דתי, מציעים לה להיפגש עם בעל תשובה. הוא אומר, מה? בעל תשובה? מה הבעיה? תראו, אני לא יודעת, אולי הוא שינה את ההתנהגות שלו, עבר ממציאות חילונית למציאות של שמירת מצוות, אולי הוא שינה חזרה. אני מפחדת. הפחד הזה הוא דבר טבעי, דבר אמיתי, אבל יש לו פתרון מאוד פשוט. אם תשב עם הרב שמכיר את הבחור, כפי שאנחנו יודעים פה במכון מאיר, שאין כמעט מקרה שהדבר הזה קורה. וכשזה קורה, מדובר במצב שאנחנו יכולים להגיד מראש, רגע, הבחור הזה, נכון שהיום הוא יושב במכון מאיר ומקיים מצוות, אבל כאן הזה הוא לא לגמרי יציב, הוא לא לגמרי בנה את האישיות שלו בצורה שאנחנו יודעים שכך הוא ימשיך תמיד. 99% מהמקרים, בחור שיושב ולומד ולוקח את התורה ברצינות, ממשיך ככה כל החיים. ואדרבה, שמירת מצוות שלו היא בדרך כלל יותר טובה ויותר חזקה מהרבה מאוד חבר'ה שיגדלו בבתים דתיים. למה הבאתי את הדוגמה הזאת? זאת דוגמה למה צריך הרבה פעמים ייעוץ. הבחורה היא בחורה טובה, רצינית. גדלה בתוך מסגרת מסוימת. את המסגרת שהיא גדלה בו, היא מכירה. את המסגרת שהבחור עובר, מסגרת של חזרה בתשובה, היא לא מכירה. החשש שלה הוא חשש טבעי. הוא גם חשש על דבר מוצדק, היא רוצה להקים בית בכיוון תורני, אז מה, היא תתחתן עם מישהו שאולי ישנה כיוון? אבל מצד שני, אם היא תגיע ותתייעץ, היא תקבל תשובה מאוד מאוד החלטית, מאוד מוסמכת, מאוד עובדתית, שישנה לה את כל המבט. הבאתי דוגמה, אמרתי, אני אביא את הדוגמה מתוך מכון מאיר שאנחנו נמצאים בו, אבל יש דוגמאות בכיוונים אחרים לגמרי. שאדם אחד לא מכיר את המציאות של השני. אפילו שגדלו באותה חברה, אבל בחור לפעמים חי אחרת. יש חברה של בנים, של בחורים, ויש חברה של בנות, של בחורות. היא לא מבינה אותו, והוא לא מבין אותה בנקודות מסוימות, ופתאום הדבר הזה מפתיע, ורגע, אולי האדם הזה הוא בכלל, הוא לא בסדר, משהו איתו לא כמו שרציתי, לא כמו שציפיתי. לדבר הזה, קודם כל, הייעוץ עוזר מאוד, כי יועץ שהוא מנוסה מכיר את שני הצדדים. הוא יודע שיש מציאות כזאת. הוא יכול להגיד, לא נורא, אפילו... פעמים אני אומר לו, בחורה, גם אני הייתי ככה. אה, מה, אתה רע? וזה, נכון. בסדר. נראה לך שיש לו חולשה. זה חולשה שהיא נורמלית בחברה הזאת. נראה לך שיש פה בעיה. מה אמרתי קודם? כל הדברים צריכים ללמוד לתת יחס לנשים. אז הוא גם צריך ללמוד. הוא ילמד, בחור טוב, נחמד, לא תהיה בעיה. זה קודם כל דוגמה אחת יסודית מאוד שבגללה הייעוץ הוא חשוב. כי אנחנו באמת הרבה דברים לא יודעים. יבוא בחור ויגיד, תשמע, אני כבר נפגשתי עם 50 בנות. דיברתי איתן, אני מכיר את העולם, אני יודע, אני מתמצא. אתה מתמצא בעולם בשאלות כמו שהזכרתי קודם. מה עושות הבנות? אבל הבת שעכשיו עומדת מולך, אולי קצת מתביישת? אולי קשה לה להסביר לך את כל מה שהיא רוצה להגיד? צריך תקשורת ביניכם. אבל היועץ יכול לעזור לך, להגיד לך, שמע, פה אתה צריך סבלנות. חכה קצת. מה שקרה, יעבור. יש סיפור שנזכרתי בו. בא אליי פעם בחור מאוד מבוהל. ותראה, יש בחורה, נפגשנו, החלטנו ברוך השם להתחתן. מזל טוב, יפה מאוד. מה אתה מבוהל? ותראה, אחרי שהחלטנו להתחתן וסיכמנו ואמרתי לה, טוב, מתי אנחנו הולכים לפגוש את ההורים? מה, ההורים? או לא, 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 חכה, חכה. את אני לא מבין, את רוצה להתחתן, אז ההורים צריכים להיפגש. את לא רוצה להתחתן. אז תגידי שאת לא רוצה, אני רוצה להתחתן. אומר לי, אני לא מבין אותה. היא אפילו סיפרה לחברות שלה שהיא רוצה להתחתן ושהכל בסדר וזהו, הכל סיכמנו ומזל טוב, אבל להורים היא לא מוכנה לדבר. משהו פה לא בסדר. הוא כבר היה מבוהל, התחיל לבנות לעצמו בניינים, לך תדע, אולי איזה בעיה בקשר בינה לבין ההורים שלה, אולי מי יודע מה קורה שם. אמרתי לו, יש לי עצה פשוטה בשבילך. מה לי מה? אמרתי לו, חכה שבועיים. אמר, ומה לעשות בשבועיים? אמרתי לו, לא תעשה כלום. אתם נפגשים, מדברים, תתייחס אליה יפה. אל תשאל אותם, מתי עושים כך וכך? אתה יכול להגיד, מתי הפגישה הבאה? פגש בעוד יומיים, שלושה, מה קורה איתך, מה נשמע, מה זה? כאילו, הכל בסדר. תהיה רגוע. לומר, אבל איך אני אדע מה היא החליטה, מה היא לא החליטה? אמרתי לו, עוד שבועיים תבוא, תספר לי מה קורה. עכשיו זה היה פחות משבועיים, הבא אליי, אמר לי, הכל בסדר, היא ניגשה להורים שלה, היא פשוט הייתה צריכה זמן. להתרגל לרעיון שהיא הולכת להתחתן. לחשוב על זה, אני הולכת לספר להורים שלי מה קרה לי בחיים, איך אני בדיוק מציגה את הבחור, לא היה שום דבר מיוחד. יש לפעמים מקרים מיוחדים שבאמת צריך לחשוב על איך מציגים מקרה כזה מיוחד בפני הורים או בפני אחרים. הבחורה פשוט הייתה צריכה זמן להתרגל. בזה שאמרתי לו, שב בשקט שבועיים, אולי זכיתי, לא שאני כזה חכם גדול, אולי זכיתי להציל את הניסויים שלהם. הוא היה לוחץ אליה, אמר לה, נו, תחליטי, מה רציתי? לא הייתה יכולה לעמוד בזה. גם הבדלי קצב, מה שהזכרתי קודם, אבל הבדלי קצב שאפשר לחיות איתם, אפשר להסתדר איתם, אדם יכול בסבלנות לחכות עוד קצת. היה דבר שצריך מחר להגיד, ואם הייתה אומרת לו, אני רוצה עוד שבועיים לפני שאני מחליטה, אבל קודם היא אמרה שהיא החליטה שכן, היא רוצה להתבטל איתו. אחר כך היא הייתה צריכה שבועיים. ייעוץ יכול בדברים כאלה להציל. ממש לשנות את הכל. לפתוח עוד מבט. ללמד אתכם איך להסתכל. ללמד אתכם איך להגיד. לא להתבייש להתייעץ. כלל מאוד מרכזי. אה? אז דיברנו כאן על כמה וכמה נושאים של בדיקת התאמה, ואני רוצה להזכיר דבר חשוב שדיברתי עליו כבר כמה פעמים, זה לגבי ההחלטה הסופית. כפי שאמרנו, אנחנו באים עם מטרה. כל הפגישות האלה ממוקדות. על מה זה בנוי? זה בנוי על זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מצווה. כך כותב הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מי שיבוא ויגיד לך שהקדוש ברוך הוא בוחר לבן אדם את בת זוגו, הוא ודאי טועה. כי יש מצווה להתחתן, וכל דבר שיש בו מצווה, יש בו בחירה חופשית. ואם כן, זאת הבחירה החופשית שלנו, שאנחנו מחליטים להתחתן עם זאת, להתחתן עם אחרת, כן, לא, איך לעשות, מה לעשות. זה דבר שתלוי בבחירה החופשית. אבל יש לזה צד שני. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית, הוא גם מאפשר לנו להשתמש בבחירה החופשית בצורה נכונה. תראו לעצמכם, לדוגמה, כתוב בתורה שיש מצווה ללכת לרופא. מצווה לרופא לרפא את החולה. למה צריך להגיד את זה? יכולנו לחשוב, מה אתה מתערב? הקדוש ברוך הוא עשה את האדם הזה חולה, תן לו להיות חולה. אתה אל תעשה כלום, תתפלל. אומרת התורה, לא. אם אדם חולה, מצווה להשתמש ברפואה ולרפא את האדם החולה. השכל האנושי יש לו יכולת לגלות שורשים של מחלות, לא את הכל, אבל הרבה דברים שאפשר לתקן, אפשר להועיל. אם כן, לא רק שיש מצווה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, זה אפשרי, אתה תצליח. לא בכל, כן, הקדוש ברוך הוא לא מוציא את המפתחות של העולם מהידיים שלו. יכול להיות חס וחלילה מקרה שהרופאים מנסים כל מה שביכולתם והבן אדם מאמן. הקדוש ברוך הוא החליט. אבל לפחות זאת מצווה לנסות, מצווה להתאמץ. בכל מי שעשה, קיים את המצווה. אם הקדוש ברוך הוא נותן מצווה כזאת, סימן שהדבר יכול להצליח. באותה מידה, אם אומר הרמב״ם, יש בחירה חופשית לאדם להתחתן, סימן שזה יכול להצליח. ברוך השם, כן? מה זה להצליח? אדם מתחתן. על פי בחירתו, על פי בדיקתו, על פי זה שהוא נפגש והוא בדק האם הבחורה הזאת מתאימה לו. האם הם הולכים להקים בית טוב ביחד? על פי כל הדברים שאני אמרתי ושאחרים אומרים וכל החוכמה שבן אדם יכול להפעיל, הדבר הזה מביא להצלחה. תמיד יש מקרים יוצאים מן הכלל, אתה תגיד האדם הכי חכם והוא התחתן ואופ, לא עלה. לא, לא בגלל זה אנחנו צריכים להיות לחוצים. הגעת לסוף סדרת הפגישות, ראית שהבחורה מתאימה לכל מה שאתה רוצה, ואתה מתאים למה שהיא רוצה. ראית שיש ביניכם הרגשה טובה, ואתם מסתדרים טוב ביחד, ונעים לכם, והנה, אתה כבר מתגעגע, מתי תהיה הפגישה הבאה. שואלים אותך, אתה עם הבחורה הזאת רוצה להתחתן? מדי עם הבחורה הזאת אני רוצה להתחתן. אז מה הבעיה? אולי לא. אולי לא זאת. אולי יש מישהי אחרת יותר מתאימה. אולי יש פה איזה בעיה, נכון, ש-90% אנחנו תואמים, ונכון שלא חייבים ב-100%, אבל אולי פספסתי משהו, אולי הדברים האלה יפריעו לנו יותר אחר כך, אולי, 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 אולי. יש אנשים שבגלל האוליים האלה לא מתחתנים. אחד הדברים הכי עצובים, רבותיי, אני כבר... כן, לא בן 20, יש לי חברים שלמדו איתי וככה הייתי יחד איתם בכל מיני מסגרות. הם לא נשואים. לי, ברוך השם, כבר נכדים, הם לא נשואים, לא התחתנו אף פעם. מסכן בן אדם כזה. יהודי או יהודייה שהם רווקים בגיל מבוגר, ממש טרגדיה. אני יודע שהרבה מאוד פעמים פונים ומתחננים, רבותיי, אל תעשו בעצמכם את הדבר הזה. לא תדע, אחת המטרות החשובות בכל הסדרה הזאת בנושא פגישות. ציינתי הרבה נקודות במשך הסדרה הזאת שבן אדם יכול לגרום לעצמו לא להתחתן. מה זה לא להתחתן? הוא אומר, לא, זה לא שאני לא מתחתן, אני עם הבחורה הזאת לא מתחתן. עם השנייה הוא גם לא, עם השלישית גם לא, עם הרביעית גם לא, וכך הלאה, והוא כבר הגיע לגיל 30 ולגיל 40 ו... הוא עדיין מתכונן להתחתן. שימצא את הנכונה, את המתאימה, בדיוק לפי המתכון שלו. באותה מידה, לא צריך להתחיל לעלות ספקות מעבר למידה סביבה. זה אפשר להתייעץ כמובן. אבל ההחלטה היא שלכם. רק צריך לדעת, אם הקדוש ברוך הוא נתן בנו את הכוח הזה, נתן לנו את המצווה הזאת, בדקת, ליבנת, אתה יודע שיש אדמה. אתה יודע שיש הרגשה טובה. אין בעיות. אל תתחיל לעלות ספקות של אולי, 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 אולי. אין, לאולי אין סוף. זה לגבי הסיום ולגבי ההחלטה של הפגישות, וממילא, כפי שאמרתי, זה משליך אחורנית על כל התהליך. אנחנו לא מעלים סתם מכשולים, לא מעלים סתם בעיות, צריכים להיזהר לא להיות מפונקים מדי, לבדוק באמת בצורה רצינית. באנו הרבה מאוד על העניין של ההתאמה, שהיא תהיה טובה. לא מחפשים דווקא שוני, לא מחפשים בעיות. אנחנו לא הולכים להכניס את הראש שלנו מראש לאתגרים קשים. ציינתי בעבר שיש מקרים שכן. אם באמת אנחנו פוגשים בן אדם, מי שמייעץ, פוגש בן אדם שהוא כבר בגיל מבוגר, או שיש נתונים שקשה לו מאוד להתחתן, אז שם עדיף אפילו שבן אדם יתחתן גם במצב שמעלה אתגרים רבים. גם במצב שקשה. גם במצב שהתאמה היא קטנה יותר. והיו ברוך השם סיפורים מאוד מוצלחים שיצאו, כי בן אדם אמר, אני חייב להתחתן ואני אעשה כל מאמץ. וככה באמת צריך להיות. אבל בגיל צעיר אפשר לחפש את ההתאמה, חשוב לחפש את ההתאמה, רק לא להתפנק יותר מדי, לא לדקדק יותר מדי. וזה ניסיתי ככה בשיעור הזה קצת לתאר בצורה יותר מפורטת. לסיכום, נאחל פה הצלחה לכל הרווקים. מי שכבר אחרי התקופה של הרווקות מוזמן לעזור, להציע, כמה שיותר מציעים זה יותר טוב, צריך להתאמץ, להשתדל בשכל, לנסות לראות את ההתאמה. ואנחנו נמשיך בעזרת השם מתוך הסדרה הזאת, כפי שכבר אמרתי, אנחנו נמשיך גם בשלבים הבאים, שהם גם כן, יש מה ללמוד לגבי כולם, לגבי השלבים הבאים, לא לחשוב שזה שייך רק לאנשים שהם נמצאים במצב הזה או לא נמצאים במצב הזה בדיוק עכשיו. עד כאן להיום, תודה רבה לכם.